חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זכרם של 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ממח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה. בעוד כשעה תשמע צפירה בת 2 דקות בכל רחבי הארץ, ומיד לאחר מכן השתתף הנשיא ריבלין בטקס הנחת הזרים ביד ושם. בישראל חיים כיום כ-212,000 ניצולי שואה. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנחד בקהילות היהודיות בגרמניה, בפולין ובצפון אפריקה. אחר הצהריים יצעדו בפולין 10,000 בני נוער במצעד החיים. בראש המצעד יעמוד הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, ולצידו יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק הרצוג. במהלך היום יתקיים בכנסת טקס לכל איש יש שם, ובקיבוץ יד מרדכי תתקיים עצרת שתנעל את אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה. ניצולת שואה חולצה הבוקר משריפה שפרצה בבניין מגורים בגבעתיים. לוחמי האש שחילצו אותה, יחד עם אדם נוסף, הזמינו אותה לטקס יום הזיכרון בתחנת הכיבוי ברמת גן. היא הודתה להם וסיפרה כי בגיל 12 נשארה לבדה בבודפשט ועלתה לבדה לישראל. אזעקת צבע אדום נשמעה לפנות בוקר במועצה האזורית שער הנגב ובמועצה האזורית שדות נגב. מדובר צהל נמסר כי זוהו 2 שיגורים משטח הרצועה לישראל. ברוך השם לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מוקדם יותר תקף מטוס קרב של חיל האוויר וכלי טייס נוסף מספר יעדי טרור של חמאס בצפון הרצועה, תגובה לשיגור בלוני התבערה אתמול. העיצומים על איראן. היום ייכנסו לתוקפם עיצומים נוספים על הכלכלה האיראנית, עליהן החליט הממשל האמריקני. ביניהם לא יוענקו פטורים למדינות שיבקשו לרכוש נפט מאיראן. השירות המטאורולוגי מפרסם הבוקר נתונים, מהם עולה כי כמויות הגשמים שירדו במהלך חודש אפריל היו גבוהים מהממוצע ברוב אזורי הארץ. ובסיכום חודשי החורף עולה כי כמויות הגשם בחמשת החודשים האחרונים היו גבוהים מהממוצע השנתי, רצף שלא נרשם כמותו 37 שנים. חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. התחזית היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה, ובשבת שוב התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, ב7, התעוררות עם ידידיה מאיר, ב8, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי, ב10, עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, ב12, בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה, ב1, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שבנו עליכם לשעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע. מקודם, בשעה הקודמת דיברנו הרבה על יום השואה, זכרונות ודברים מהסוג הזה. בשעה הזאת נעשה את זה קצת יותר רך.
רך זה פוליטיקה?
אני חושב שאת הסיפור הראשון ניתן לך לעשות על שס, אבל לא שס המפלגה, על שס מסוג אחר. רגע לפני זה נודה לטכנאי שלנו מוטי קופר, עורך השידור הזה, צביקה גרוניך, הרב יצחק נחשוני.
הרב, כן.
בוקר טוב לך שוב.
רק לא הרב.
יצחק נחשוני. הרב גרוניך אומר לנו באוזניה, טוב. אנחנו מתחילים. אבל בוא נתחיל עם הסיפור שלך.
אני אגיד לך, לי קרתה חוויה, החוויות הגדולות היו כשהייתי באמת במחנות ובמקומות האלה, היינו, שוב, היינו חלק ביחד. כשלמדתי בישיבת חברון, אני, שם לא נהגו כל כך בחורים להתפלל בבוקר, במקום, בישיבה עצמה, אלא היו הולכים לזכרו מוישה, חלק גדול מהם. אני לא נהגתי כך, אבל יום אחד ישנתי עד מאוחר יותר. ושאלתי איפה הולכים להתפלל עכשיו שחרית, אמרו לי בזכרו מוישה. אני בא לזכרו מוישה, אני סקרן, כבר הייתי אז, טבע של עיתונאי. אני מסתכל מהחלון, לתוך חדר קטן, אני רואה קבוצה של אנשים סקנים לומדים את הדף היומי. דבר טבעי ומקובל. ואז אני מסתכל לתוך השס, ואני רואה פתאום חותמת עם שם של סבא שלי. שס גדול.
על הדפים?
על הדף חותמת עם השם של סבא שלי. עכשיו, אני רוצה שתדע, לא נשאר ממנו כלום. לא תמונה, לא ספר, לא כלום. גם המשפחה לא נשארה. אני מסתכל ואני לא מאמין. הלכתי מסביב, אני מסתכל לתוך הגמרא, כן, יש חותמת של סבא שלי. אני מחכה ליהודי, אני שואל אותו, מאיפה יש לך את השס הזה? הוא אומר, קניתי את זה בדרך לארץ ישראל, קניתי את זה מאיזה גוי בבודפסט. אז הגיע לבודפסט, זה לא משנה, אבל... הוא רואה אותי עומד חיוור, והוא אומר לי, למה אתה מתרגש כל כך? אז אני אמר לו, כי זה של סבא שלי, שלא נשאר ממנו שום דבר, כל משפחתו נכחדה, לא נשאר כלום. אז הוא אומר לי, נו ו, אז מה אני אעשה? אתה מוכן למכור לנו את זה? בקיצור, הפנתי לאבא שלי, הוא אמר לי, לא יכול להיות, אתה הוזה, הוא אומר לי, תציע לו איזה שס שהוא רוצה. החלפתי לו את השס, אני מקצר ודאי, לקחתי את השס הזה, ומתברר שבאף עמוד מכל השס, אגב היה גם שולחן ארוך, אף עמוד אין את החותמת, רק בעמוד באותו... הזה שלמדו באותו היום, באותו היום...
שבמקרה נקלעת...
שבמקרה נקלעתי לזכרו מוישה. תחשוב על הדבר הזה, כמה שזה... הייתי מפספס יום אחד, לא היה לי שום דבר.
או שלא היית, היית כמה מוקדם מתפלל בנץ, לך תדע. טוב, אנחנו כמדי שבוע פותחים באורח חיים הקדוש, ואומרים בוקר טוב ליוסי אליטוב.
כן,
בוקר טוב יוסי.
בוקר טוב, נתחיל כמובן בדברי התורה, ולאחר מכן נעשה...
משייך משהו ליום השואה בדברי?
אני כמה, לנו החבדניקים, יש לזה סיפור עם יום השואה של ניסן, שיגרת של הרבי, שכותב מאוד מאוד את הקיפות. אגב, לא הוא היחיד, אבל שבעצם היום הקדיש הכללי בעשרה בטבת.
נכון, זה היה במקום. אבל מי שכל יום אצלו זה יום השואה, זה בסדר.
זה נכון, זה נכון. כמנהגנו נאמר משהו באורח חיים הקדוש. יש מקבץ פסוקים שמדברים בזה על אהבת האדם. לא תלך רכיל בעמך, לדעת מקרא, לא תעמוד על דם רעך, אני אשם. לא תשנה את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמותיך. שואל האורח חיים הקדוש שאלה, האורח חיים הקדוש שואל. הרי כשאנחנו אומרים לא תלך רכיל, אז בעצם הכפלנו את המילה הליכה פעמיים. פעם ראשונה תלך זה כבר הליכה, וגם רכיל הוא מלשון הליכה. זאת אומרת, אלו שמוליכים את ההוצאת שם רע, את השמועות, את המעשיות הרעות לאנשים. אז שואל הזוהר הקדוש, מה הסיבה שאנחנו מכפילים את המונח הליכה? אני אומר שלא איש לא... לא יהיה רכיל, אבל למה לא תלך רכיל? אז הזוהר אומר, שרבי שמעון אומר, הוא מביא פסוק, הולך רכיל, מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. הוא אומר ככה, מי שלא מיושב ברוחו ולא נאמן, אז הדבר שהוא שמע, הולך בתוכו כמוץ במים, עד שהוא משליך אותו החוצה. ומה הפעם? הזוהר הקדוש אומר, בגלל שרוחו אינה רוח מתקיימת ומיושבת. זאת אומרת, מי שיש לו רוח שמתקיימת בו, אז הדברים שהוא שומע אותם, הוא משאיר אותם לעצמו. זה הזוהר הקדוש אומר. חיים אומר משהו אחר. הוא אומר משהו יותר עמוק, אבל בנוי על היסוד הזה של הזוהר הקדוש. הוא אומר ככה, לפעמים את הרכילות עצמה מוליך אדם שלא רוצה ולא קשור בכלל לעניין של הפצת שמרה או כל התעשיית הרכילויות. זה פשוט אדם שמשהו בוער לו קצת בלב, הוא צריך לחלוק את זה עם החבר, ואין לשני הצדדים שום כוונה להרע או להוציא שמרה על האדם. אומר אורח חיים הקדוש, למה התורה מכפילה את הלשון הליכה לא תלך רכיל, הולכה כפולה, כי המוליך הסופי הוא הנבזה. המוליך הראשון זה המוליך התמים, שבסך הכל שמר ושמורה על פלוני ופלוני מהערה כזאת או אחרת, ואז הוא בא ואומר, או אני אחרוק אותה עם האדם אחריהם, או איזה מייסטון לטובה, נעשה מצב ביחד, ואז לפחות נמלא איזה 5 דקות פנויות. בא התורה הקדושה אומר אור חיים ואומר, לא תלך רכיל, הקדוש ברוך הוא יחפש את המוליך הראשון, לא את המוליך האחרון. מכיוון ש... ולכן אומר המילה בעמך, מה זה לא תלך רכיל בעמך? מכיוון שאני רואה שהעם כבר רחוי במעשיות הללו, אני הקדוש ברוך הוא יחפש את זה שהוליך ראשון את ה... לכן הוא אומר, אני אשר, אני אבחן את המקור, ולא את, לא את הרחלן הסופי שמונה על הציר של המוליך הראשון. זו נקודה אחת מעניינת. אגב, הוא מוסיף גם עוד הערה, ואומר שברגע שאדם שומע רכילות, איך יכולה להיות הולכה כפולה של רכילות? לא רק שהאדם בעצם הראשון שדיבר בתמימות, והשני מדבר בזדון, אלא הוא אומר, שכאשר אדם שומע מעשי של דיבור של לשון הרע, לפעמים הוא שופט ומחריש. אומרת לו התורה, בהשתקה שלך, לא נשמע כאילו אתה מסכים לכל התרבות הזאת, ששני יהודים שאין להם מה לדבר, אז ילכו לדבר על אדם שלישי, אז בזה שלא השתקת את החזר, הפכת להיות גם מוליך סמוי. לכן לא תלך רכיל, אתה חלק ממנגנון ההולכה, של הלשון הרע. זה פירוש אחד שאנחנו רואים באורח חיים הקדוש, על עניין תרבותי של קשר בבני אדם. פסוק השני אומר, לא תשנא את אחיך בלבריך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חן. שואל אורח חיים הקדוש, מה הקשר בין לא תשנא את אחיך, להוכח תוכיח? לא תשנא, אסור לצלו. כשאני מצאת שאתה חייב לקיים את מצוות ההוכחה, תקיים את מצוות ההוכחה. אומר אור חיים, יש קשר בין שני הציבורים האלה. הוא אומר כאן ככה, הוא אומר לפעמים, אדם רואה איזושהי הנהגה תמועה, הנהגה מוזרה אצל החבר שלו, וההנהגה הזאת גורמת לו, מצד אחד הוא אומר, מי אני שאני אבוא להטיף לו, מה אני צריך להסתדר איתו ואני אגיד לו, מי אתה, מה אתה, אלא מה אני עושה? אני משאיר את המידע הזה אצלי, ומכיוון שהמידע הזה לא מקובל עליי, אז אני מפתח לאט לאט שינה וטיוב מהחבר. אומרת לך התורה ככה, לא תשנא את אחיך בלבביך, איך תגרום לכך שלא תייצר איזשהו רתיעה ושינה ותחייה מהחבר, הוא מוכיח, תוכיח את חברך בפיך. זאת אומרת, למרות שזה לא נעים, למרות שתמיד טוב להישאר אדם נחמד ומכובד, ולא להסתבך כביכול עם אחר, אבל התורה אומרת שבסופו של דבר, אם ראית מעשה לא פתור, תמצא את הדרך את השפה, לבוא ולדבר עם החבר. ואז מה יקרה? הוא אומר, יקרה אחד בשני הדברים, וכמו שאור החיים הקדוש תמיד מלפיש את הרעיונות בפסוק, אז הוא אומר, לכן הפסוק נסתיים ב"ולא תשא עליו חטא". מה פירוש לא תשא עליו חטא? אומר כך, מה יקרה אם ראית מעשה תמוה של חבר והלכת לדבר איתו? אומר, יקרה כאן אחד מהשניים. או שתבוא אליו ותגלה שמה שראית זה לא מה שהיה. מדובר בשני אירועים נפרדים. ואז ממילא לא תיווצר בלבך שום שנאה. אבל מה יכול להיות? בצד השני, אם חלילה באמת קורה שמה ששמעת על החבר, כך הוא אכן הדבר, אז אם הרי תוכיח אותו, ותאמר לו, לך לך מן הספר, תגרום לכך שעל ידי התוכחה שלך, האיש יתחרט על מעשה, ולא ישוב עליהם. והרי מה שהשגת כאן, השגת כאן שני דברים. מצדך לא הפכת להיות שונה, ומצד החבר, אם בסופו של דבר ראית שהוא עשה את מעשהו והוכחת אותו, אז גם הוא חזר בתשובה, וגם אתה יכול לקבל אותו, כי אתה כבר יודע שהוא פרש מהמעשים שלו. זאת אומרת, הוא אומר, לא סתם הפסוק, התורה הקדושה הולכת ומשכנת יחד, משכנת יחד את שני הפסוקים האלה, בפסוק אחד, את הלא תשנא ואת הכרח תוכיח ולא תשא עליו חטא. אני אסיים במשפט אחד, הוא אומר, יש גם אבל צד שני כאן, הוא אומר, לפעמים אנשים גם מבקשים להוכיח, אבל חוששים להגיע למצב של שנאה. אז הוא אומר, כתוב ככה, הגמרא בכתובות אומרת שיש תלמיד חכם ששנוי על ידי בני עירו. למה הוא שנוי על ידי בני עירו? בגיוון שהוא מוכיחם על שמירת המצוות. יבוא בן אדם ויאמר, אוקיי, אני ראיתי שיש הנהגה שאני צריך להטריע בפניה, בפני הציבור, אם זה דיבור בשעת התפילה, אם זה מעשה אחר, אז יאמר החכם, אומר הרוחי בלשוני הזהב, למה לי קינה ולמה לי שנאה ותחרות עם זרע ישראל? שמה אחדל מהוכיח ויהיה אהוב ונחמד לכולם. זאת אומרת, זה לא רק אחד שרוצה להיות, כמו שאומרים ביידיש, אשי נעיד, יהודי נחמד, שרק נהנה ולא צריך להסתבך עם אף אחד. אומר בכלל, מה אני צריך לייצר תחרות ושנאה עם זרע ישראל? אומר הרוחי, לכן הקדוש ברוך הוא התחכם. וקודם שהוא מצווה אותו להוכיח, הוא מצווה את בני ישראל שלא יסנאו אותו בגלל התוכחה הזו. ואחרי שבני ישראל קוראים בתורה ואומרים שהוא חייב להוכיח, ואתם אסור לכם לסנא אותו כי הוא עושה את עבודתו, הרי שישראל מותרים, הם עוברים את ההתרה הזאת מהקדוש ברוך הוא שלא יסנאו, ולכן הוא יכול להוכיח, אין לו לחשוב שהם יסנאו אותו, ובכך כל אחד עושה את עבודתו, המוכיח יעשה את עבודתו, הציבור מסנא את ההוכחה, ושנאה לא תהיה כאן. בכל מקרה הוא אומר שהעניין שלא תשנא, הנקודה הכי חשובה היא, לא תגרום להוכחת אהבתך. למה? כי הרי ידוע שהגמרא בשבת אומרת, שבעוון הדור נתפסים גדולי עולם. ולכן התורה חוששת שתיכנס בלב קרובי השם איזושהי עירה, והם יגידו שאנחנו לא מובטחים בחיינו, למרות שאנחנו מוכיחים את האנשים ועושים את מעשינו. לכן באה התורה ואומר לו, תשנא את אחיך בלבביך, וזה הפירוש האחרון והמשלים של כל המעשה הזאת, אחיך זה הקדוש ברוך הוא, שכידוע שהקדוש ברוך הוא נכאח לצדיקים. ויש לדעת, הוא אומר, שלא לכל ישראל בהשראה הקדוש ברוך הוא קורא אך, אלא רק לקרובים ולדבקים בו, כמו רבי עקיבא וחבריו, כי הרי עיקר המדרגה שלך זה לצדיקים. וכאן אומרת התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוא אומר להם, הוא מצווה הקדוש ברוך הוא את הצדיקים, אל תערערו אחרי מידותיי, בראותכם שאתם נתפסים באדון באבון הדור, כי האירור הזה יגרום לכם להרחיק את לבכם ממני, והרי הוא בכלל לא תשנא. כלומר, אתם מחויבים להוכיח, ואם לא הוכחתם באדון הדור נתפסים גדולי הדור. ואם חלילה תבואו ותגידו למה נאנסתם, וזה יגרם לכם לשנאה עם הקדוש ברוך הוא, גם אתם מצווים לא לשנוא את הקדוש ברוך הוא כביכול, לא לייצר תרומת מדוע אתם הפכתם להיות המגידים והמוכיחים, ואתם לא חלק מהציבור. הוא מסיים ואומר,
כן.
ומה תשובה אשיב לליבי, שיהיה לי בזה תקווה, לביטחון בחיי ובשלוותי, שזה בעצם המגיד והמוכיח, חיה והתקשרות. הוא אומר, לכן אומר, הוכח תוכיח את עמיתך, ובזה לא תישא עליו חטא. מה הפירוש? אם אתה הצדיק תעשה את עבודתך ותוכיח את מה שצריך, אז גם אם אותו אדם לא חזר בתשובה, לפחות אתה על החטאים שלהם לא תיענש.
כן.
ואני מציע בכלל, יצחק ואיתי, מי שקורא את פרשת תוסים עם האור החיים, כל פסוק, כל כתוב זה משהו שלמה, שהיא אקטואלית ופרופית גם לחיים, לחיים שלנו היום יום.
בוא תביא אותנו, בוא תביא אותנו לחיים האלה. לא תשנא את אחיך בלבבך. ליברמן, ליברמן.
אני אומר, קל לדבר, קשה
ליישם, כן. רגע, רגע, לפני שנעבור לפוליטיקה, אז על מה שהוא דיבר, לא תשנא את אחיך, ראיתי פעם איזה, את החזון איש באמונה וביטחון, שכותב שכל אדם שאתה רואה אותו, כאילו אתה הולך ברחוב, רואה בן אדם, מסתכל עליו, המוח שלך בתת מודע, יש בן אדם שאתה תאהב אותו, יש בן אדם שאתה תשנא אותו. כך הוא אומר.
גם אם אתה לא מכיר אותו.
כן, לא ברמה של לשנוא עכשיו מלחמה. הוא אומר, כשאתה רואה את הבן אדם בא מולך, או שאתה זה, יש בן אדם שאתה מתחבר אליו, באופן אוטומט, המוח שלך מתחבר לבן אדם, וכאילו אם אתה תפתח איתו שיחה, תהיו חברים, ויש בן אדם שאתה אוטומט נרתע ממנו, כאילו סוג של מעורר בך סלידה, ואתה ממשיך הלאה, אתה יודע, אתה לא...
וואי, כשאתה חושב על זה, זה נכון.
אני אומר לך, לא, קראתי את זה פעם, ומאז אני רואה את זה, אני רואה את זה, אבל מה שרציתי לחדש, יוסי, זה שישנם אנשים שכן ראיתי, אני ראיתי את הבן אדם, ולא התחברתי לבן אדם, אבל אחרי שישבתי איתו, באקראי, באיזה... זה, פתאום הבנת שאתה... זה לא מה שחשבת.
אני? עליי אתה מתכוון?
לא, לא עליי.
אגב, שאלתי, איפה זה שאנחנו מדברים, לא תלך רכיל, מי המוליך הראשון, מי המוליך האחרון, אנחנו בוואטסאפ, הרבה פעמים יושבים בקבוצות, ויושב איזה יהודי בטל שהתמנה לו...
מי יושב בוואטסאפ?
ומתחיל לעשות לך לינקים, העברות, הוא, ואז אתה שואל לו, תגידי, מה, איך אתה מחוק ממעשייה הבאה, אז הוא אומר לך, לא, אני בסך הכל הדבר, אני העברתי את זה, הולכתי, את הזורמה,
ממקום למקום.
אומרת לך, התורה, הקדוש ברוך הוא ידע מי המוליך הראשון, ואיתו יבוא חשבון, זה דברים מבילים, כי הרבה פעמים אנחנו
מנסים להבין מי הראשון, ואנחנו לא מגיעים אליו.
היה יהודי בחב"ד, קראו לו לייזר קרסיק, בטח שמע עליו, הוא היה יושב-ראש אגודת ישראל בתל אביב, ומייסד חב"ד בישראל. אז הוא היה אומר, שהיו שואלים אותו, ממי שמעת את זה, אז הוא היה אומר, איש מפי איש, ביז דמי גנר עליין. איש מפי איש עד השקרן בעצמו. כן, ברומו רוסי, חבדי.
טוב, מותר לנו לדבר גם קצת מענייני היום, ואחרי שהעלינו את, אתה יודע, זכר הנספים, הקדושים, נעבור גם לפוליטיקה רכה. איתך, אתה דיברת על שס מקודם, שס מיוחד זה היה, ועכשיו בוא נדבר גם על התורה.
היום צריך להתחיל עם פינדרוס, לא עם שס.
עם פינדרוס?
לדעתי כן. פינדרוס חבר הכנסת, לא חבר הכנסת.
יש משהו בסגת היסורים של פינדרוס, שזה לוקח אותי אפילו ב-2000, אתם יודעים שהוא התמודד לראשות עיריית ביתר וניצח, הניצחון כן. גם היה בקולות ספורים, פינדרוס כנראה נשמתו מאחד הרחלות, שמסיקים את כל ההישגים שלהם, רק ככה, על הקסקס כמו.
אלה בדרך כלל זה סולת, ממש כן. סולת מנופה.
כן, כן, הוא איש באמת... נדיר ומדהים, אבל אני זוכר אז ב-2000, שאנחנו קבוצה פה מביתר אלית, תמכנו בו כחסידים, למרות שהוא הליטפק, וספרנו את הקולות, עד שהגענו ל-100 ומשהו קולות, וידענו שהוא ניצח בזמנו אז את ראש העיר המכהן. אבל אתה רואה שזה מלווה אותו בכל מקום.
חבל שלא שמו אותו במקום העשירי.
כן.
עכשיו זה ממש על חודו של כל אחד.
יצחק, אתה חושב שיש אפשרות היום לשנות את התוצאה ולשלוח אותו
הביתה? אחרי שראיתי את אשקלון, את מה שהיה שם במשפט, גם שם לא האמנתי שיוסיפו מנדט אחד אז לאגודת ישראל, בדיוק על אותו מקרה. וזה קרה, אז אני כבר לא יודע, תשמע, אתה יכול לדעת מה בראש של השופט? אי אפשר לדעת, אבל ברגע שיש ערעור, יש סכנה כזאת. זה עלול לשנות את כל התמונה בינינו.
אני בכלל לא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על עתירה שהוגשה על ידי האדם שממוקם במקום ה-36, נכון? בליכוד, והוא טוען שעל פי החישובים שהוא עשה ועל פי איזה שהם...
על פניו החישובים שלו נכונים.
כן?
כן, על פניו השם.
כלומר, אתה אומר, העתירה לא תידחה על הסף, כלומר, יהיה פה דיון.
הוא חיכה, זה ביחסים שבין הליכוד לבין יהדות התורה, אני לא מבין את זה, הוא חיכה עד, הם הרי ידעו שהוא עומד לעשות את זה.
אוקיי.
הוא חיכה עד השנייה האחרונה שאפשר לעשות, שאפשר לערער. כדי שלא יהיה אירוע אחר, ואז הוא הגיש את העתירה שלו, על פניו הנתונים שלו נכונים.
אתה יודע, אבל אני חושב, אבל איתי ויצחק, שהסיפור הגדול יותר הבוקר, מעל פינדרו זה הסיפור של הגיוס בתחנה המסוימת שאליו התקדרר החוק עכשיו. יש לנו עכשיו שתי תזות חרדיות שמלכות שוב להתנגש. יש תזה שאומרת לא נוכל לקבל את כל מה שאנחנו חולמים וחושבים, בואו ננסה להשיג את מה שאפשר ולתת לליברמן ולצבא את הליטרה הקטנה שלהם שהם יצאו בכבוד מהאירוע הזה. יש גישה שנייה שאומרת, אנחנו רוצים הכל. גם חוק יסודי התורה, גם התגברות, גם לבטל, גם לשנות, גם למנות סגן שר בענייני פרוב, סגני שם, עיני שם.
לא, אבל זה קשור אחד בשני.
עכשיו,
ההתגברות והגיוס, למשל, קשורים אחד בשני.
ברור, ברור, אבל התפיסה עכשיו של ליברמן אומר בעצם, ואני רוצה להיות היום לא מליץ יושר על ליברמן, אבל לומר משפט שאנחנו העיתונאים החרדים לא אוהבים לומר, כי אנחנו אוהבים להקות אותו כל פעם. כשהוא גיבש את חוק הגיוס, הוא לקח יהודי בשם אבי אבוחצירא, שיהודי ימין, שלח אותו לבקר בכל חצרות הרבנים, בחשאי. קיבל מהחצרות הללו את ההכשר, לפחות מה שהוא חשב שאלו החצרות. ועם זה יצא החוץ.
לא מהדמורים.
וחלק מהדמורים.
לא מהדמורים, לא מראשי, לא מהדמורים, מראשי.
ראשי האדמורים, אני.
ראשי האדמורים לא היו.
במהירות ובכבוד רבי יצחק, היה חוץ משתי חצרות.
שהן מובילות.
זה התחיל בחצרות מסוימות ועבר לאחרות, אבל מבחינת ליברמן, הוא קיבל את הגלויה מהשליח שאמרנו ככה, כל מועצת עולי התורה של דגל התורה תומכת, כל מועצת חכמי התורה הספרדית. תומכת, רוב חצרות אגודת ישראל תומכות, יש שתי חצרות שמוסרות שעדיף ללכת בקו של עדה החרדית, כל פיצוץ עדיף על כל הסדר. אמר ליברמן, בסדר, יש לי 90% מהחצרות החרדיות, מה אני צריך להיות יותר אדוק מהאדוקים, יוצא החוצה, ואז אומרים לו, עזוב אותך, לא הסתדרת איתם, לך לפה, לא הסתדרת איתם. עכשיו באים איתו לסיבוב שני. עכשיו, מה לעשות שליברמן לא רץ במפלגה של חסידי ויז'ניץ או של חב"ד, יש לו את המצביעים שלו. עכשיו, אם אנחנו לא נייצר חשיבה על סיכולי נראות, ונבין שמולנו נמצא נתניהו, ומולנו נמצא ליברמן, ונוכל להשיג אולי 98%, ולא 100, ואולי נוכל להשיג את כל ההישגים הללו, לא בכותרות ובסיסמאות, אלא בסעיפים סמויים. האם זה לא יהיה נכון ללכת לאיזשהו מהלך חכם, שנשיג את מה שנוכל, או שעדיף תמיד לבוא ולומר, רגע אחד, אם לא קיבלתי את ד' או את ב', בוא נשרוף את העיירה ושלום על ישראל.
יוסי, אי אפשר, אי אפשר.
אני מסיים את זה כבר, לכן אני אומר, אני לא הולך לשבת במקומם של גדולי ישראל, ומבחינתי, גם הדמור של אדם אחד הוא הדמור, וגם הדמור של 100,000, אין לי מד שאני יודע להגיד מי הדמור ומי לא הדמור. אני כן יכול להגיד משהו אחד. התפיסה הפוליטית החרדית שאומרת לפעמים, שאם אנחנו יכולים להשיג 100 דברים, אז צריך להוציא 100 ולא להתפשר, זאת תפיסה שסימלה את חוקי 100 שערים והיא קרסה במהלך השנים.
יוסי, זה, יוסי, אני חייב...
במאה שערים הפך לא, לאיזשהו סמטה קטנה.
יוסי, זה לא כך. זה לא כך, כי האחדות בתוכנו חשובה לא פחות. אז נכון שחלק מגדולי התורה חשבו כך, וחלק חושבים אחרת. אגב, גם אלה שחשבו שאפשר להעביר את החוק הזה, גם הם חושבים שצריך להכניס איזה שהם תיקונים היום.
כן, הם מוכנים להכניס תיקונים.
לא, אפילו פסיק הוא לא מוכן להכניס היום.
אבל
רגע, אבל זה לא דבר שנקבע ברוב ומיעוט. אם יש אחד שיתנגד, אף אחד לא ילך לזה, אף אחד לא ילך לפורר אחדות בתוכנו בשביל חוק גיוס. חוק גיוס צריך להיות הדבר שהוא יהיה פה אחד.
אין בעיה. עכשיו אומר לך מר ליברמן, אומר נתניהו או יריב לוין, תנו לי, אתם החרדים, תתכנסו בקמפ דיוויד פרימי שלכם.
אז נתנו, נתנו לו נוסח, והנוסח אומר, בוא נלך על חוק הגיוס הקודם, הקודם, נחזיר אותו בחזרה.
אומרים לי, ראשי המפלגות, בכירים שאני מדבר בתדרוכים פנימיים, דוחפים אותנו לקצוות שלא נוכל להבין שום תועלת לעם ישראל, וזו דעתם של רוב בניין של ראשי עדות ישראל. עכשיו, אומר ליברמן, מה הוא אומר? הוא אומר משפט אחד, בואו תמנו אדם אחד שאיתו אני מדבר. מי שזה יהיה, תסכימו איתו על תפיסה אחת, אני אשב מולו, אני אסתדר. מה עשיתם לי פעם הקודמת? מרחתם אותי בזפת ונוצות, שלחתם את האנשים שלי לכל החצרות, ואחרי שסיימתם את הסיבור,
לא קרה עם זה כלום.
הרום בכיכר העיר.
כן. טוב, נצטרך להמתין ולראות מה יקרה עם זה באמת. יוסי ליטוב, תודה רבה. בוקר טוב. תודה. עכשיו אנחנו נמשיך עוד קצת בנושא הזה, ואז נחזור שוב לנושא שאיתו פתחנו כמובן. אומר בוקר טוב לאברהם קרויזר.
בוקר אור.
בוקר טוב, ישי כהן.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם,
קולגות. קודם כל סליחה שהמתנתם, זה היה קצת ארוך, היה לנו גם דברי תורה, וגם עוד קצת מהדברים שאנחנו הולכים לדבר.
מי יכול לומר לא לדברי המוסר של יוסי
ויטור? זה נכון.
אני.
זה גם נכון.
תגידו,
הייתי שמח לומר משפט. צריך להבחין בין פוליטיקה, פרקטיקה פוליטית, חוכמה פוליטית, איזה עסקה לסגור, איזה סוג קואליציה להקים, איזה תפקידים לקבל, ארבע בכירים, שתיים בינונים, שתיים גדולים, שתיים קטנים וכולי, וכל שאר הפרטים, לבין נושא כמו חוק הגיוס, זה בסדר גמור להפות את המציאות, אבל בנושא חוק הגיוס, אני חושב
ש... מסכים איתך בכל מילה.
אני חושב שיוסי ליטוב סוטה מהנקודה המרכזית, יש מחלוקת פנימית מסוימת, על כמה נקודות מהותיות, לא קוסמטיות, אין מחלוקת בין מועצות גדולי התורה על ניסוחים כאלו ואחרים, גם אם יש רוב כזה או אחר.
אין מחלוקת, יש הבדלי גישות, ויקבלו את של כולם בצורה מחמירה ביותר.
אבל יצחק, אבל הבדלי הגישות הם לא על הטיוטה, הם מבחינת...
נכון, על המהות.
תנסחו את זה אחרת.
על המהות.
שתיים, אני דווקא חושב בשונה מאחרים, שנושא הגיוס הוא לא כזה מוקש מהותי. הסיפור של ליברמן זה לא חוק הגיוס, אלא איך הוא יוצא ממנו. זה סיפור כן קוסמטי מבחינתו של איווט ליברמן, יש חוק זה, ואגב בזה חשיפת עיתון משפחה של יוסי ליטוב היא בהחלט נכונה, ויש לה על מה להישען, שבמידה והרמטכ"ל מאשר את השינויים כאלו ואחרים שהח"כים החרדים דורשים בחוק הגיוס, ליברמן יקבל את המלצת גורמי הביטחון בדיוק כמו שהיה קודם, בהנחה שהוא מעביר את פסקת ההתגדות.
אגב, בהערה בנושא הזה, אם בקדנציה הקודמת שמענו את חירי ש"ס, גם ברעיונות, אבל יותר בתדרוכים, שאומרים שאנחנו מקבלים את חוק הגיוס הנוכחי לא כי הוא טוב, אלא כי הוא רע במהותו, ואפילו היו בעד שהחוק הזה יאושר, בפגישת המסע ומתן מתחילת השבוע ביום ראשון, מביא אריאל עטי, השר לשעבר ויושב ראש צוות המסע ומתן של ש"ס, אומר לצוות המסע ומתן של הליכוד, אנחנו נדרוש שינויים בחוק, מה שהיה לא יהיה.
כן, בחוק הזה, אבל אף אחד לא תמך.
כן, אבל
בחוק הזה תמכו.
בחוק הזה ככה, איך שהוא לא, דרשו כולם שינויים.
לא, לא.
הצביעו, הצביעו גם.
לא הצביעו נגד.
כולם
תמכו
וכולם
הצביעו
נגד,
הצביעו
נגד בערך כמו
מתווה הכותל.
לא
הצביעו
נגד.
בחוק הזה כן, בחוק הזה
הצביעו
נגד.
לא הצביעו נגד.
הצביעו נגד, אבל איתה שנינו שמענו במסדרונות לא מעט פוליטיקאים חרדים שאומרים לך, אנחנו מצביעים נגד ומתפעלים שהחוק יעבור.
נכון, זה כן, זה כן.
בואו נזכור את האמת, באמת נציגינו נמצאים במלכוד מאוד קשה בנושא חוק הגיוס, זה הנושא המהותי החשוב ביותר מבחינתו של הציבור החרדי, ואין לעולם לא יהיה חוק דיחוי, חוק פטור מדיחוי, חוק שירות, חוק גיוס, לא משנה מה יהיה השם שלו, שהנציגים החרדים יוכלו להצביע בעדו.
לא, גם לא יהיה שום חוק, שום חוק לא יתקבל שלא על דעת כל גדולי התורה, כי חוק גיוס, בחוק גיוס לא יהיה דבר כזה.
צריכים לשים לב לטרמינולוגיה שאומר חבר כנסת פרוש לאורך כל התקופה, גם במערכת הבחירות, גם לאחריה, המטרה שלנו היא שכל לומד תורה יוכל לעשות. זה כשהוא מכוון לנוסחה המהותית והבסיסית,
אגב, לא רק פרוש אומר את זה, כל חברי הכנסת אומרים שהמטרה היא שכל מי שרוצה ללמוד תורה. אבל
במשם נגזרו רוצים של היעדים ומכסות וכל הדברים האלה.
חברים, חברים, אני חייב לשאול אתכם, אבל נתחיל איתך אברהם, כי אתה, אני רואה בעניין חזק. היום בבוקר אני קורא ביתד נאמן על כך שמרן ראש הישיבה רבי גר שנדלשטיין, יחד עם רבנים נוספים, כן, רבי גל רוזן, רבי אור סולובייץ', שקיעו אחראים הנושא החוק הזה, חוק הדיחוי, גיוס, כל אחד איך שקורא לו, יחד עם אנשי דגל התורה, והם מתגבשים על עצמם. למה אנחנו לא רואים את הגיבוש הזה באגודת ישראל? למה אנחנו לא רואים הסכמות שיהיה אפשר לשבת ולהגיע לדבר מוסכם שאיתו, זה מה שאנחנו דורשים, שכולם ידעו, זה אנחנו דורשים. הרי היה מספיק זמן עד היום, ועד שהחוק הזה הגיע, ועד שבגץ נתן אורכה, להכין משהו.
יש להם נוסחה
מפני כבודם של...
מה הנוסחה?
יש להם נוסחה כבר מלפני.
איתי ויצחק, מפני כבודם של ראשי הישיבות, אז אנחנו לא נכנס סתם לפרטים של מספר פגישות ורכיביות וכולי. הם בין השאר גם בשמות שהזכרת. ישבו ודנו על שעות על גבי שעות, שוב ושוב ושוב ושוב, גם עם ראשי הישיבות מהציבור החסידי, גם מהציבור הספרדי, וזה נכון שיש כמה הם ראשי ישיבות שיותר בולטים בהובלה שלהם את הנושא הזה, והם בהחלט מנסים להתגבש לכדי הסכמות. זה לא סוד שהיו איזה שהם פערים, כולל לרבות חילופי גרות אחד לשני, והם חששות כאלו, ואחרים אחד חושש יותר מנושא מסוים. חלקם באמת אמרו שבחירות יאפשרו לנו לקבל יותר, ובזה צודק יוסי ליטוב שיש נקישה כזאת שאומרת שצריך לדרוש יותר, ושצריך לקוות שזו הזדמנות גם להעביר את פסקת, את חוק לומדי חשיבות לימוד תורה וכו'. זה נכון שישנם ניואנסים כאלו ואחרים, אני אבל בהיבט הפוליטי חושב שהם זו משוכה שיעברו אותה.
אישה, אתה חושב שכולם יודעים מה הם רוצים? בשס, נגיד?
בשס יודעים מה הם רוצים, תזכור שבשס יש את אריאל אטיאס שהיה חבר ועדת שקט, כמו שהוא אומר תמיד, אני לא מתערב בפוליטיקה ונקחתי צעד אחורה, הוא מתערב בשתי נושאים מרכזיים, או מסתר מתן קואליטני, או נושא חוק הגיוס, שהוא מרגיש שזה סוג של...
כלומר, הוא לא חוזר לתפקיד שר השיכון או משהו.
כרגע לא, הוא אומר
שזה... בישיבת עשייה השבוע השתתפתי, ואריה דרי דיבר על אריאל אטיאס, פעמיים הוא אמר השר אריאל אטיאס ללא המילה לשעבר. מה זה אומר?
אגב, תיקנתי אותו בלחש לשעבר.
הוא לא תיקן. כן, זה מה שאני אומר, פעמיים אבל...
אבל אטיאס כרגע לא הולך לחזור לפי לפחות מה שאני יודע.
די, גם אתה התחלת לדקדק בכל
מה שאתם אומרים. לא יודע, אתה אומר אריה דרי הוא לא הרמב״ם.
הוא הקריא את זה מתוך
אותם? לא, אריאל אטיאס בכל מקרה לא יהיה לשעבר אף פעם.
נכון.
זה סוג של הרב הראשי, להבדיל הרב הראשי רב ישראל מאיר לאו. אבל ברצינות עכשיו, אמר לי השבוע בכיר מאוד בש"ס שעוסק בנושא הגיוס.
כן, ישי?
הוא רצה להגיד
אריאל אטיאס, אז
זה...
או, הנה, חזר אלינו.
אם מי שיקח את נושא ההובלה של חוק הגיוס, יהיו אנשי דגל התורה, ביחד עם אגודת ישראל, אבל את הקו הנחו אנשי דגל התורה, שהסבירו להם מה המגבלות הכוח, למרות השמונה והשישה עשר מנדטים, אומר הסיכוי להגיע להסכם, גדל משמעותית. אם שוב אגודת ישראל תיקח את השליטה, ואותם גורמים באגודת ישראל שהסתובבו מבית לבית של אדמור להסביר עד כמה החוק הזה גרוע, ולפעמים גם לא הביאו נתונים מדויקים, אז אנחנו נמצאים בבעיה.
טוב, תגידו...
אישה, אותו
בכיר
יודע לומר בכמה אחוז
השחיקה
של
תקציבי הישיבות? תגיד... אגב, אני שומע את כולם שהוא התכוון לגפני, להבנתי הוא התכוון דווקא לפרוש.
היה פה מישהו שאמר שהוא התכוון לאיציק כהן. טוב, תגידו...
כן, הוא התכוון לפרוש, ומתיסים לשם המשפטים שאחר מכן הוא אמר שאנחנו נדרוש גם תיקים במשרד החינוך, ולתקן, ואנחנו נעקוב. הוא לא דיבר על האוצר או על משהו אחר, על שימוש ועדת הכספים.
לתקן צריכים כולם, מה זה משנה, פרוש או כהן.
להשתפר, להשתפר.
תגידו.
אז ברור לכם שאם את המשפט הזה של אריה דרעי היו אומרים כלי התקשורת החרדים, אז השאר היו אומרים שכלי התקשורת מחפשים את הפוליטיקאים ולא מסתכלים על הדברים הטובים שהם עשו בקדנציה. אני מודה ושלא ידעתי עד ששמעתי את אריה דרעי השבוע, שהייתה שחיקה כה דרמטית כמו שהוא מתאר בתקציב עולם התורה.
צריך לפתוח את הדוחות של חידוש והעמותות החילוניות שכל היום בודקות כמה זה, ואז לראות שם...
אלה שלמדו ליבה.
אם היה עלייה, ירידה, שם בדרך כלל אני מתעדכן מה קורה. טוב, תגידו, בסופו של דבר, כל העניין הזה של העתירה, דיברנו מקודם, אני ויצחק על זה, נגד, לא נגד, בעצם טענה שהמנדט השמיני של יהדות התורה שייך לליכוד. אברהם, נתחיל איתך, יש סיכוי לזה או שזה לצורכי מסע ומתן בעצם להוריד את המחיר של יהדות התורה?
פעם אחת יגיד לך כל עורך דין מנוסה, אתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע איך...
איך אתה יוצא, זאת שאלה הכי טובה גם, אתה יודע לתת...
יש פה הליך משפטי והליך משפטי.
ולכן שאלתי על התהליך הפוליטי, לא המשפטי, כי המשפטי באמת לא יודע.
אני חולק עליכם איתי, אני לא חושב שזה תהליך פוליטי כמו המקום.
אני רק אשלים.
כן, אברהם.
בתהליך המשפטי יש חשש, בתהליך הפוליטי נכון לעכשיו, כל עוד שיש שמונה, יספרו אותם כמו שמונה ויתנו להם כמו שמונה. במקרה הזה אני חושב שלא תהיה השפעה.
ישי?
אני חושב שזה לא תהליך פוליטי כמו המקום ה-36 שרוצה להיכנס לכנסת, זה אחד, שתיים. הסיכוי המשפטי אמר לך, גם יצחק נחשוני, שמעתי אותך עם יוסי ניטוב, שיש כאן התכנות לקבלת העתירה, אבל הבעיה היא אחרת. הבעיה שביהדות התורה אומרים לך שגם לנו, הרי כל מה שאומר אותו מקום 36 זה שעל מקום, על כל אחד בודד אני צריך לקבל את המנדט הזה על חשבון יהדות התורה. אומר לך ביהדות התורה, אם אתכם מספר, אנחנו רואים שם כמה עשרות קולות לפחות שאנחנו יודעים שמגיעים ליהדות התורה ולא קיבלנו אותם. הבעיה היא שכבר עבר
כן,
זמן
העירור. כן, אבל עבר זמן העירור.
אז האם במצב כזה שמדובר כאן במנדט לכנסת, לא איזה מנדט מקומי, שמדובר על חודו של כל אחד בודד, יוכלו לבית המשפט העליון להשיג עוד כמה
עשרות
קולות ולהראות שהתמונה
כאן... אבל אגב, הבחור העותר עצמו גם משאיר לעצמו בכיס, מעבר לכל אחד או לשני הקולות האלה שהוא מדבר עליהם, יש לו עוד דברים שהוא לא דיבר עליהם. אז השאלה באמת, איך התייחסו לזה? האם התייחסו גם לשלו וגם לשלהם?
ועוד אמירה אחת על מה ששמעתי גם את יוסי ליטוב מדבר לו מעט על יצחק פינדרוס על הקסקס, אמר לי פינדרוס, תשמע, אני לא חושש עוד לפני העתירה הזאת, שכולם דיברו האם יש מנדט שמיני או לא, אומר לי, אני באמת לא צריך לחשוש, ואני לא חושש. תזכרו, אומר יצחק פינדרוס, אני יש לי את החוק הנורווגי בכל מקרה.
הוא בכל מקרה חבר הכנסת.
חבר הכנסת, כן, אבל...
יצחק פינדרוס לא בלחץ אמיתי.
הוא ודאי חבר הכנסת.
אישי, זה אמרנו גם מתי שהיה חשש יהדות התורה קיבלה שיבה.
אבל בשיבה יש בעיה של התפקידים. תדעו לכם, אם המודד הוא 2.5, אז הרצון להשוות לשס
ודאי שלא
לא קיים.
יהיה כספים ובריאות, ויהיה עוד סגן שר, ושני סגני שרים רגילים.
אני יכול לנצל את הבמה, אנחנו נשאר גם ביום השואה, ולשאול שני אנשים מבוגרים מאיתנו איתי, שמכירים את מערכת החינוך יותר מאיתנו, את רבי צחוק ורבי מרקויזר, האם אתם חושבים, ואני אתמול בלילה יצא לי לראות קצת סרטונים על השואה, האם אתם חושבים שבחינוך החרדי מלמדים מספיק על מה שקרה בשואה, והאם בכלל צריך ללמוד?
רבי צחוק כבר ענה על זה בשעה הקודמת, התקצר לו.
אני אתקצר ויגיד לך לא.
אני לא יודע מה יצחק ענה, אני מכיר את דעותיו, והיינו, עמדתי, זכיתי לעמוד יחד עם יצחק.
נכון, שלושתנו.
באושוויץ.
בכינו יחד.
כולנו הסכמנו. שאנחנו לא זוכרים מספיק, שאנחנו לא מדברים מספיק, שאנחנו לא מחנכים מספיק. הסיבות לכך הן אולי רבות ומגוונות.
אגב, אצל הבנות זה יותר מאשר אצל הבנים.
זה קצת יותר טוב, זה נכון. אין ספק שחובתנו הם לחנך ולזכור ולהזכיר, ולא בשביל מה אמרו הגויים, ולא בשביל
כלום,
אלא בשביל עצמנו לגמרי.
אני יכול להתוודות שמדי ערב יום שואה, אני יודע, יושב עם עצמי, אז אוטומטית כל התקשורת עוסקת בנושא יום השואה, אז אתה נגרר לשם ותופן בסרטונים ובראיונות, ראיתי אתמול דוגמת הראיון של הרב ישראל מאיר לאו בכאן 11 שהוא דיבר ובחר שם בלי סוף על מה שקרה ושחזר. ואני אומר את האמת, אני חושב שאני כנוער חרדי גדלתי, והיום כאבא כבר, אני חושב שלא קיבלתי מספיק בנושא של השואה כדי להבין כמה, מה קרה שם באמת.
טוב, אז הנה, חזרנו בסוף אל הנושא, כן.
וטוב שכך,
בדיוק. אברהם קרויזר, ישי כהן, תודה רבה לכם.
בוקר טוב, שבת שלום.
אז אנחנו לפני סיום, השעה השנייה מהדורת הבוקר, סוף השבוע, יום הזיכרון לקדושי השואה, עסקנו כאן בנושא הזה, זלגנו קצת לענייני היום, אבל הנה, אנחנו חוזרים. אנחנו נשמע גם לסיום שיר שאתה בחרת, ואני רוצה שתספר לי איזה שיר בחרת ולמה.
בחרתי את השיר הכי טבעי שיכול להיות. אני מאמין שאיתו הובלו היהודים אל המשרפות. יש מאחוריו סיפור ידוע של מישהו שחיבר את השיר הזה ונסע ברכבת וזרק פתק החוצה, והשיר הזה הגיע לידי אדמו"ר ממוז'יץ. אגב, במוג'יץ מדי הקפות שניות, ההקפה השישית, מחשיכים את בית הכנסת, את בית המדרש, ושרים את השיר הזה בדפיקות רבה, וזה שוב, זה מעורר זיכרונות, זה אומר א', שיום השואה זה לא רק היום, זה יכול להיות גם בהקפות שניות עם ספרי התורה.
מלווה אותנו כל השנה.
מלווה אותנו כל הזמן.
כן, כמו שאמרת, חיים את זה, זה לא...
אבל אני מאמין הזה, זה חלק, זה השמה ישראל השני של קדושי השואה. עם זה הם הלכו, עם זה הם הוכחדו, ובכל פעם ששרים את השיר הזה, כולנו נזכרים במה? גם במשיח, אבל גם
כן.
בשואה.
אז אנחנו זוכרים, ועל רקע השיר הזה, נודה קודם כל לעורך צביקה גורניך, טכנאי שידור מוטי קופר, תודה לך, יצחק, שהגעת לאולפנינו.
לא נשכח אף פעם.
לא נשכח אף פעם. אני מאמין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
Oh, boy, she, oh, boy.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
אורחות חיים, עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. דיברנו בשיעור האחרון על דעת הרמב״ם שהיא מצווה מן התורה, מצוות ספירת העומר, מצווה מן התורה. צריך לדעת שאנחנו לא רק מתחשבים בדעת הרמב״ם להחשיב את זה כמצווה דאורייתא, בשביל להקפיד לומר את המצווה אחרץ את הכוכבים. זה לא רק כך, יש יותר מכך. אנחנו סומכים על דעת הרמב״ם בדיעבד. מרן כותב, יש מחלוקת בתוספות. הלכות גדולות סוברים שכל הלילות מצווה אחת הן, והתורה ציוותה תמימות תהיינה. לכן, מי שעברה עליו יממה שלמה, ולא ספר, לא הזכיר את הספירה הנכונה של אותו היום, בספירה בטעות פירושו כאילו שהוא לא ספר בכלל, אם עברה היממה והוא לא ספר ספירה מדויקת, דינו שאין כאן תמימות והוא לא רשאי יותר להמשיך לקיים את המצווה, כי חסר בתמימות. התוספות עצמם חולקים. כותב רי, לא יכול להיות שהמצווה תימשך על פני 49 ימים, אלא לפי דעת רי, הלילות כל לילה ולילה מצווה בפני עצמה. ולכן, מי שטעה ולא ספר ביום העשירי, ביום העשרים, ביום השלושים, רשאי להמשיך ולברך ולספור בשאר הימים הבאים. זו מחלוקת בתוספות. השאלה מה ההלכה? מרן לא הכריע. מרן בשולחן ערוך כתב שספק ברכות להקל. לכן, מי שלא ספר יממה שלמה, לא בלילה בברכה ולא ביום בלי ברכה, כיוון שעברה עליו יממה שלמה, חסר לי מהתמימות לפי דעת הלכות גדולות, ימשיך ויספור מכאן ואילך בלי ברכה. כי ספק ברכות להקל. מחלוקת הפוסקים זה נקרא ספק, וספק ברכות להקל יקיים את המצווה בלי ברכה, כי גם הברכות אינן מעכבות, אז אם הוא לא ברך לא קרה כלום, הוא יספור, הוא קיים את המצווה לפי מי שסובר שכל הילה מצווה בפני עצמה, הוא רק יפסיד את הברכה. לזה יש תיקון, לזה יש פתרון. אני נצמד לחבר, מבקש ממנו, אנא ממך, תכוון בברכה להוציא אותי ידי חובה. אני מקשיב לברכה מראש ועד סוף, עונה אמן, והנה קיימתי את המצווה גם עם ברכה, שהשומע כעונה, אין כאן חשש ברכה לבטלה, שאני הרי לא ביטאתי בשפתי את המילים ברוך אתה השם, לכן בדרך הזו פתרתי גם את הספק, גם הליבה דרי, הוא קיים את המצווה כהלכה, לכן לא מברכים. ומכאן, אם יש לי ספק, ספק ברכות להקל, כאשר אני מרכיב עליו עוד ספק אחד, אני רשאי לברך, כך כותב מרן. ספק אחד לא מברכים, אבל אם יש לי שני ספקות, ספק על ספק, אני מצרף את שני הספקות ואומר שאפשר לברך. זה דבר שהוא לא מתאים לכל ענייני הברכות. בכל ענייני הברכות, אדם שיש לו ספק אם הוא ברך או לא ברך, אומרים ספק ברכות להקל, בין אם זה ספק אחד ובין אם זה 10 ספקות, תמיד בכל מצב ומצב, ספק ברכות להקל. למה כאן בשני ספקות אני כבר מורה לו להמשיך ולברך? מה כאן השני ספקות? למשל, הוא נמצא בליל 14. והוא לא זוכר, אתמול בלילה היה ליל שישי, יום חמישי בלילה, התפללתי ערבית ביחיד, אני לא זוכר אם ספרתי את העומר. למחרת בבוקר מיהרתי לצאת מבית הכנסת מוקדם, למנהג הספרדים סופרים את העומר אחרי עלינו לשבח, מנהג הספרדים להזכיר לקהל שמי שלא ספר בלילה שלפחות ביום יספור, ואז הוא יוכל להמשיך ולברך בשאר הלילות. האיש הזה לא ספר בלילה והוא לא זוכר ביום, הוא בטוח שהוא ספר ביום, אז בוודאי יכול לברך, אבל כאשר הוא לא בטוח, הכל אצלו בספק, אני עושה ספק ספקה. שמה הוא ספר כהוגן במשך היממה האחרונה. ואם תמצא לומר שלא ספר, שמה הלכה, כיוון דאמר, כל לילה ולילה מצווה בפני עצמה. כשיש לי ספק ספקה, אני רשאי להמשיך ולברך. עוד דוגמה, אדם בכלל לא זוכר אם הוא ספר. כל היממה הזו אצלו מבולבלת והוא לא זוכר אם הוא ספר. מה דינו? ספק ספקה, והוא יכול לברך. מה נשתנה? למה במצוות ספירת העומר אני אומר בספק ספקה לברך? אני סומך על דעת הרמב״ם, כמו שפתחנו בתחילת השיעור. דעת הרמב״ם היא לא רק לעשות כך לך תחילה, כדי שזה תהיה מצווה דאורייתא, אלא גם מחמת שדעת הרמב״ם שזה דאורייתא, ובדאורייתא לא אומרים ספק ברכות להקל. הנה לנו דוגמה, ברכת המזון. לכן, כשם שבברכת המזון מי שמסופק עם ברך חוזר, כך גם בספירת העומר מי שמסופק צריך לחזור. אלא שבספק אחד אני לא סומך על דעת הרמב״ם. בשני ספקות אני כן סומך על דעת הרמב״ם. ולכן, בכל מקום, במקום שיש לי שני ספקות, מותר יהיה לסמוך על דעת הרמב״ם שסובר שהמצווה דאורייתא, ולהמשיך ולברך. אני אתן דוגמה נוספת, מה נקרא ספק. יש אדם שכותב מכתב לחברו, הנהגה נכונה של חכמי ישראל. הוא כותב לא רק את התאריך, הוא כותב גם את מניין הימים לספירת העומר. הוא כותב, היום זך למטמונים, היום כי למטמונים, היום זך טוב למטמונים. כותב איזה גימטריה, מה זה מטמונים? ממתת מונים. ממתת ימים של ספירת העומר, מונים. על ידי שהוא כתב במכתב את הספירה של העומר, הוא נזכר למחרת שהוא בכלל לא ספר כל אותה יממה, אבל במכתב הוא כתב את המניין, האם הכתיבה יכולה להצטרף ולהחשיב אותו כספר את היממה, או שיש כאן נתק והוא לא רשאי להמשיך לברך. שוב, ספק ספקה, שמהכתיבה נחשבת כספירה, ולכן רשאי להמשיך ולברך מכאן ואילך. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר, בשמונה, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי, בעשר, עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, ב-12, בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה, באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, ב-12, בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, ב-2 בצהריים, זמן אוויר, במהדורה מיוחדת עם אשר גרייבר.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משפט. משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חיי תמיד איתי, כל חיי.
כל חיי תמיד איתי.
שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון, ומסניך נא שאו ראש. על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יוסף.